למר חיים ולדר, כותב אליך הבן של הצ'למר, וממלא מקומו לעת עתה. אתה אמנם חיפאי, אבל כולם מדברים מזה שאתה כמו צ'למר מבטן ולידה, אולי בגלל אבא שלך שהתגורר כאן במאה שיעורים עד שהתחתן. כתבת פעם שצ'למר הוא גם שוחט, גם אוהל, גם שטחן, גם בעל קוירי, גם טבח וגם בלן. אז בטח תופתע אם אני אוסיף לך שחוץ מכל הדברים האלה שאמרת, אני גם מקלר, שזה מתווך. חוץ משלל עיסוקיי, אני מתעסק בתיווכים, ולפני שאתה מסיק שאני מתווך רק של דירות, אני ממהר לתקן אותך על טעותך. אני מתווך כל דבר שיש בעולם, וגם דירות. אם למשל אני רואה רכב למחירה, אני תכף רושם על צטלה את הפרטים, פה צבע וגם של האוטו, מתקשר לבעלים, רושם את כל מה שיש לו לומר. אני חוקר אותו מבלי שירגיש על מצב הגיר, המנוע, רצועת הטיימינג, וזה מר ולדר, מבלי שיש אפילו מושג, אפילו איך נוהגים. אם אני רואה פתק מקרר למחירה, אני תכף תולש כמה שיניים של הטלפונים, ולא כמו מתווכים אחרים שתולשים את כולם, ותכף מוצא מישהו שזקוק למקרר במקרה, שלא לדבר על בית הכנסת שמחליף ריהוט, שאז אני תכף ומיד ניגש לגביים, מציע לו לפנות את הרהיטים בהתנדבות, רק מבקש השתתפות בדמי הובלה, וזה קורה רק אחרי שמצאתי בית כנסת אחר, שמוכן לשלם כמה גרושים עבור ריהוט יפה שנזרק על ידי בית כנסת של פיינש מקרים. כמובן שאני מקדם בברכה תיווך של שכירות דירה, והדובדבן שבקצפת הוא תיווך מכירות דירה שמעניק לך פרנסה טובה לחודש חודשיים. אם אתה שואל איפה למדתי תיווך ואיזה תעודה יש לי, אתה בטח לא מסתובב כאן באזור, כי מישהו רק חושד בי שיש בי תעודת מתווך, הוא נוטל גדולת ויברח ויורד מכל העסקה. זה בגלל שתושבי המקום אינם מצדדים בשיתוף כל מיני רשויות בעסקיהם הפרטיים, וברגע שיש לך תעודה מהם, לא חשוב מאיזה משרד, אף אחד לא רוצה שום עסק איתך. בכלל זה שאני מכנה את עצמי מתווך, זה רק בגללך, בגלל הקוראים שלך. כאן אני מכונה בכלל מקלר, שזה אומנם מתווך, אבל בי רמיזות מחשידות לכל מיני תפקידים רשמיים. מה שאני רוצה לספר לך זה על עסקת תיווך שונה לגמרי שאותה ביצעתי, שלא קשורה לדירות, לא לרכבים ולא למקררים. אבל לפני שאני מספר לך על התיווך ההוא, אני רוצה לספר לך איך בכלל הגעתי לתחום המסוים של אותו תיווך, ותסלח לי אם אני מותח אותך קצת. אבא שלי טוען שסיפור טוב, אתה צריך למתוח את הקורא. אז ככה, אני משתתף בשיעור דף היומי של אחד מגדולי ירושלים, רב ולבל שמו, ומכיוון שגם הוא צ'למר, זה גם הוא טיפוס של גם וגם וגם, מחוץ לזה שהוא מוסר שיעור, גם רב שכונה, ומוץ, ודיין, וזה מחוץ לשוחט ומוהל, ובלקויר, ומגיע, ומתייג, שזה בכלל לא צריך להזכיר. כדי שכל החבר'ה יגיעו בזמן לשיעור, הוא תמיד מתחיל 10 דקות לפני תחילת השיעור, הוא מתחיל לספר כביוכל דרך אגב על איזה דין תויר סוער שמתנהל אצלו, איזה סיפור או מחלויקס שהובילה לשאלה הלכתית מרתקת. כמובן שכולם באים לפני הזמן להיות בנייס ולשמוע מגוף ראשון סיפורים מרתקים ואמיתיים, כשלכל אחד יש זכות להביע את דעתו המלומדת או הבלתי ממולדת המלומדת כיצד לפסוק ומי צודק. יהיו שירו בעין לא יפה את העניין, ואף יירו איזו הערה על אתיקה וכדומה, ואלה שיעשו זאת בטח מכירים בתי דין של המדינה, ואני לא רוצה לומר מילה עליהם, כי איני לא צרה במשכורת מכובדת ליהודים, אבל כשאני רוצה לבוא לדין תירי, אני מגיע לרב ולבל שיושב על כיסא מתנדד, בהרכב שנראה כמו יותר כמו שלשידס, סעודה שלישית, שאתה לא יודע מי הדיין, מבעלי הדין, הדיין מקבל משכורת של 18 אפסים, בלי שום ספרה אחת מצורפת. מה שבטוח שגם אם ראיתי שיעור שמתחיל בזמן, אם ראית שיעור שמתחיל בזמן שנקבע, בטח אתה לא ראית שיעור שמתחיל לפני הזמן שנקבע. הכלל. יום אחד הוא מספר לכולם שכלתו פתחה חנות לכלים חד פעמים וכל מיני שמונצ'ס, ומכיוון שהיא רוצה להיות יותר בבית ולהשקיע בעסק מניב ששמו גידול הילדים, ומכיוון שבעלה לא הוא בנו של רב ולבל רוצה לשבת וללמוד, החליטו בני הזוג לסגור את העסק. הוא סיפר זאת כדי לשבח אותם על ההחלטה ולהביא בפני שומעי השיעור את הדברים החשובים באמת. אני בתור אחד בשומע שיעור מאוד התפעמתי מהמסר, אבל בתור מקלר החלטתי להיכנס לעניין ולבדוק איפה אני משתלב בכל העניין הזה של פירוק החנות. לכן, עוד באותו הערב אני נפגש עם ביתו של רב ולבל ושואל אותו איך הוא מתכוון לסגור את העסק. מה פירוש איך הוא אומר? אנחנו נמכור את כל הסחורה ונחזיר את החנות לסוחר. בקושי יכולתי לכבוש את מבט הבוז שלי. ככה יהודי סוגר עסק? אני אומר לו. אלא איך? הוא שואל. יהודי טוב מרוויח מסגירת עסק עוד יותר מהפתיחה שלו, אמרתי. כמובן שהגזמתי מעט כדרכם של מתווכים. תעקה, האומנם הוא מתפעל, כיצד הדבר ייתכן? כשפתחת את העסק, כמה השקעת? שאלתי. הוא אומר, לפחות 50,000 שקל בייצור, בפרסום, רישיון עסק וכל מיני פישב כס. ואם אני מביא לך יותר מ-100,000 שקל על סגירת החנות, אז אני אגיד לך שאתה לא רק מקלר, אלא גם קוסם. או, אני אומר לו, אז בוא תמכור את החנות כעסק חי. אולי תסביר לי ביידיש איך מוכרים עסק מת כעסק חי, הוא שואל, ואז אתה כבר לא תהיה רק קוסם, אלא גם בבא. פשוט נמכור את המוניטין, אני אומר לו. מה הפשעת? הוא שואל. הוא לא הבין מה זה מנונטין, הוא בטח לא איך מוכרים אותו. תכלס, אני אדאג שאתה תוכל למכור את העסק למישהו, ואני אבקש על זה 10%. אתה צוחק, הוא אומר, על דבר כזה לדעתי מגיע 20%. הרי אני רציתי לסגור וזהו, ואתה פתאום מביא לי כסף מלוף גשפט. מצוין, אמרתי, ולחצנו ידיים. אני מכניס את עצמי לתוך הסוגיה, רץ מפה לשם, מברר אצל אנשי עסקים איך מתמחרים מוניטין. אם מעניין אותך הרי שהגעתי הדיין החשוב, הגון רבי יהודה סילמן בבני ברק, הוא אמר לי שמנוטין שווה 2 רווח של העסק. ממנו רצתי לכל מיני אנשים שעוסקים במסחר הזה, וכמנהג מקלרים חשובים פה, הסברתי להם את הפוטנציאל של העסק, וגם גיליתי כישרון ספרותי לא מבוטל, כי כל סופר איתו נפגשתי, הביא לי השראה לא רגילה לגבי רשת החנויות הארצית שתתפתח מהחנות הכל כך מוצלחת הזו, ורגע לפני שאני עושה טעות של מקלר מתחיל ורוכש בעצמי את החנות, כי השתכנעתי מעצמי, למזלי סגר איתי איזה סוחר אחד את העסקה והסכים לשלם 300,000 שקלים על המוניטין בלבד. כמובן ששמחתי לא ידע גבולות, וכבר התקשרתי לברל ולשמרל שהכסף שאני חייב להם נמצא בדרך הבטוחה אליהם, וגם לאשתי הודעתי כי היא יכולה כבר לעשות תור לטיפול השיניים שלה, ובסוגריים אני אומר שאני לא כועס כלל על הוריה שלא עשו את טיפול השיניים לפני שהעבירו אותה לחזקתי. נו טוב, גם אני שילמתי רבי גלט על מוניטין. מי שראה אותי באותם ימים לא ראה מקלר שמח מימיו. לכן למחרת, כשמגיעה מעטפה מבנו של רבל, אני פותח אותה לעיני אשתי עם רוב טקס, וכבר כשהתחלתי לספור, הבנתי שחלומי קצר מועד, ושעקוץ ממנו ברגע שאסיים לספור, וזה לא כל כך הרבה זמן לספור. וכשסיימתי את הספירה, נהיה לי שוורצינדר אויגן, שחור בעיניים. במעטפה היו 6,000 שקלים בלבד. במקום 30,000 עליהם סיכמתי בנו של רבלבל, כי ממה שאני יודע, 10% מ-300,000 הם 30,000. בטח זו מקדמה, אמרה אשתי. לא, אמרתי. אני מספיק שאני מקלר כדי לדעת שאחד שמקבל לפני שבוע 300,000 מזומן ושולח לי 6,000, זה לא בגלל שחסר לו כסף, אלא בגלל שהתחליט לתת לי 2%. והוא יגיד לי שאני אגיד לו תודה שנתן לי כפול מהמקובל בשוק, שזה 1%. התקשרתי לשימן ושאלתי אותו עם אשתי גם הפעם צודקת שזו מקדמה ל-30,000 שמגיע לי על התיווך. אני בטח שוכח לספר לכם שאשתי תמיד צודקת, כמו אשתכם. אבל שימן אומר לי, נו באמת, אתה חושב שמגיע לך 30,000? הרי דמי תיווך זה בין 1% ו-2%, ואני הלכתי לחומרה, אז מה לך קיטלין? איזה צידקס. אני אומר לו, אתה אולי שוכח שביקשתי 10%? וכלום הסכמתי? שואל שימן. לא רק שהסכמת, אמרתי לו, אתה אמרת שמגיע לי 20%, את זה את זוכר? שימן לא מתבלבל, בטח שאני זוכר. מה שהתכוונתי לומר, שאולי מגיע לך 20%, על מה הקשר בין מה שמגיע לכמה שאני צריך לתת? הוא ממשיך ולראה, גם לחם שווה אפילו יותר מ-100 שקל, אבל כל בשוק 5 שקל. תכלס, אני מבין ששימן נוקט כנגדי טריק של לומדס. הוא לא סגר איתי על 10%, הוא רק אמר שמגיע 20%. איך אבא שלי היה אומר על זה? מקום של כבוד באזור התרצים שלא ממוקם בגן עדן, אלא יותר בגן שממול. האמת שממש נשברתי, לא רק מכך שבניתי ערים וגבעות ויצאתי חוכה והתלולה, אלא מאכזבה הנוראה מבן שגדול בתורה שחזק ממני עצמו תלמיד חוכם שנוהג בדרך רמייה כזו. מסתבר שהתפוח נפל רחוק רחוק מהעץ. בשיעור של המחרת ניגשתי לאבא שלו וסיפרתי לו את הסיפור. רבל ולשמע ונאנח, הוא אמר לי שמעולם הוא לא יתערב לאף אחד מה לעשות. כי אף צ'למר לא מתערב לאף אחד מה לעשות, ובטח ובטח שלא לילדים שלו. הוא מבטיח לי שאם שימן יבוא לשאול אותו, כמובן יגיד לו שגם אם חטא לוחה הוא יכול לצאת מזה, על קליינה גלט לא שווה להתלכלך, על כסף קטן לא שווה, לא יהיה שווה שיהיה אליו כפיידה. לאחר מכן שום נאנח, והוסיף משפט שנראה סתום, אני אחשוב כבר מה לעשות. ראיתי שמשם לא תצא ישועה גדולה. הרגשתי מרמור, ולמעשה קצת התחרתי, סיפרתי לו מראש שזה בנו. היה בליבי שאולי בגלל זה לא פסק בחריפות שהכסף מגיע לי. אז הלכתי למורי ורבי רב אברום גניחובסקי זכר צדיק וקדוש לברכה, וסיפרתי לו מה קרה. שאלתי לו מה עליי לעשות. הוא אמר לי שהוציא מליבי את המחשוב והלא טובה על רבל, ושגם לדעתו של רב אברום גניחובסקי, בדין תראה אני לא אצליח להוציא את הכסף. ואז קם על רגליו, הניח את ידיו על שתי כתפיי ואמר, אני רוצה שתאמין באמונה שלמה שכל שקל שמגיע לך משמיים אכן יגיע לך, וכל מה שנגזר על בן אדם לקבל הוא יקבל. לפעמים רואים את זה ולפעמים לא, אבל להאמין אנחנו צריכים. חזרתי על הדברים, יצאתי מביתו והחלטתי לשכוח מכל הסיפור. שנתיים חולפים, אני מגיע יום אחד הביתה, ואשתי, שגם היא מתווכת אנשים, או שקוראים לזה כיום שטחוניס, מקבלת את פניי בהתלהבות שיש לה גיוולדיק איינפל, רעיון מטורף, לחתן את הבת המבוגרת של שימן. כן, אני שוכח לספר שביתו של שימן עוברת כבר את הגיל המדובר, ושלא תחשדו שזה בגלל הקפידה שלי, כי גם לפני שנתיים היא עברה את הגיל המדובר. ומיד שאשתי אומרת לי את הרעיון שלה, אני אומר, באמת הגיוולדיקי איינפל, זה ממש הבשרת שלה. אני חייב לציין שלעולם איני מתערב בשידוכים של אשתי, כי פעם ניסתה להסתיר איזה בחור חרש לבחורה חצי עיוורת, וכשהקמתי את האף, היא אמרה, ומה המקררים שטיווחת, שבלעדיך היו צריכים להיות במזבלה? אני לא חושב שהמשל דומה לנמשל, אבל אני לא אומר לה על כך, כי היא עלולה לראות בזה מעין ביקורת, אז אני אהיה המשל הבא שלה. ובכל זאת, אני מנסה איזה טיעון. נו טוב, אמרתי, המקררים זה פרנוסה. והיא עונה לי, ושידוכים זה גם מצווה וגם פרנוסה. תיקו. אבל בפעם הזו לקחתי את המושכות לידיים, אמרתי לה, בבקשה, תני לי לסכם מראש את תנאי השידוך. היא הסתכלה עליי, וכבר הבינה לאן זה הולך. אז היא שמה את האצבע על הסנטר, ואני הבנתי שהיא הולכת להתנגד. אך להפתעתי היא הסכימה. אולי היא בדיוק נגעה איפה שכואב לה השיניים. התקשרתי לצד של החתן ואמרתי להם שיש לי שידוך טוב, אבל התניתי תנאי קוידן למעשה, שמתחייבים שלא להכניס אף שטחן גם אם יתנו לנו את כל הכסף. זה עניין של יוקרה, אמרתי. הם הסכימו, ביקשו לברר, ולאחר שלושה ימים שבררו על הבת של שימן, אמרו תשובה חיובית. בשלב זה הצעתי את השידוך לשימן, גם הוא בירר, ולאחר שלושה ימים אמר כי הצעה מתאימה ביותר. אני אציע, אמרתי לו, אבל לפני כן, אפס, אני צריך לסגור איתך את דמי השידוך. עבדה, עבדה, הוא אמר. כמה? זה יעלה לך 28,000 שקל, אמרתי לו. שומו שמיים, הוא אומר, על מה ולמה? על מה 4,000 שקל על השידוך, ועל למה זה עוד 24 על מה שאתה חייב לי מעסקת התיווך. כפי שצפיתי מראש, שימן תרק את הטלפון ופנה למוט לשטחן שיציע הוא את השידוך. מוטה לחוזר אליו אחרי רבע שעה, שהצד השני טוען שהוא התחייב שלא להכניס שטחן אחר פרט לי ולאשתי. מן הון לאון שימן מתעקש שלא לשלם, אבל כאן נכנסת אשתו לתמונה ומתחילה ללחוץ עליו, בתאום עם אשתי מספרת לו שאם לא יתקדמו, הבחור יוצא למישהו אחר. ולשימן אין ברירה, הוא מתחייב לשלם 28,000 שקל, הפעם כמובן החתמתי אותו על חוזה כדת וכדין. השידוך יצא בתוך שבועיים, ובבורת עצמו אני מקבל מעטפה שלא נכנסת לכיס שלי, ולי יש כיס לא קטן בכלל. ביתו של שימן זכתה לשידוך טוב, אני קיבלתי את כל הכסף שמגיע לי, ואשתי קיבלה טיפול שיניים שופרה דשופרה. לכאורה, הסיפור נגמר כאן. אז זהו שלא. חודשיים לאחר מכן רב ולבל נפטר במפתיע. כבר למחרת התכנסו חברי השיעור לחשוב מה לעשות מכאן ואילך. זה אומר בקו וזה אומר בקו. אחד הלומדים הציע שנפתח כולל לעילוי נשמתו, וכל אחד מהלומדים ילמד עם אברך בתשלום. האוילם נהנה מהרעיון, אך כאן נשאלה השאלה, וכסף מנולן. החליטו שכל אחד ייתן קצת משלו, כי מנהג ירושלים את השאר נגייס מהעסק ששמו שנור. לכלל החלטה לא הגענו. ביום הרביעי לשיבה. אני הולך לנחם את הבנים של המגשיור הנערץ שלנו רב ולבל, וכבר בכניסתי אני מרגיש משהו מוזר. הייתי כל המשפחה מלחששת אליי, זה קלמן, זה קלמן. ואני כצ'למר בלי גנונים, לא עשיתי את עצמי שאני מרגיש אלה, שאלתי בכל, מה אתם אלה חששים עליי? שימן מבקש ממני להיכנס לחדר פנימי. הוא סוגר את הדלת ומוציא את הצוואה של אבא שלו. תן לי לקרוא, ושם, באחד הפסקאות, אני מוצא את השורה הבאה. 24,000 שקל מחלק הירושה של בני שימן, אני מבקש שיתנו לקלמן. שימן פונה אליי, תראה, כולם מנסים לדעת על מה ולמה, ורק אני ואתה יודעים מדוע אבא שלי כתב את השורה הזו. אבל אבא שלי לא ידע את הסיפה של הסיפור, שבסוף החזרתי לך את כל הכסף של התיווך. השאלה שלי, האם אתה עומד על זה שאני אתן לך? ואני, בו במקום עניתי לו, אתה לא שילמת לי על התיווך, אתה שילמת לי על שידוך, אמנם פי 4 ו-5, בדיוק בגלל שלא רצית לשלם לי על התיווך. למען האמת, אני מוסיף לו, הייתי מוותר לך, לבני משורת הדין. אבל בגלל שהשבוע התחבטנו איך לממן כולל לעילוי נשמת אביך, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, החלטתי לתרום את הכסף הזה למטרה החשובה. כעת, אם אתה עדיין מתעקש להשאיר את הכסף אצלך, אולי נתייעץ עם משפחתך אם אכן מגיע לי הכסף, או שאולי בגלל ששילמת 4 ו-5 על שידוך, זה לא מגיע לי. מה אתה אומר? לא, 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 אומר שימן, גם ככה כל העניין הזה עושה לי בושות, האחים שלי לא טיפשים, וכבר הבינו שיש דברים בגו. אני אביא לך את הכסף, רק שישאר בינינו. ומיד לאחר השיבה, הביאה לי שימן מעטפה שמנה נוספת. ואני מיירתי להפקיד אותה בקרן החדשה שהוקמה להחזקת הכולל על שם אביו. וגם טרחתי לספר שרב ולבל תמיד אמר לי שהוא סומך על הבן שלו שימן, שהוא ידאג לכולל. אבל לא חשבתי שהוא יזכיר את זה בצבוע. העניין התפרסם במהירות, וכמובן שכל אחד של שימן ראו את העניין באור אחר, ובאו להחמיא לו בהספיילוס על כך שהאביב זכר צדיק לברוכה שמח דווקא עליו, ובחר בו מכולם להחזיק את הכולל. ושימן בא לי להגיד לי תודה גדולה על שטרחתי לנקות את שמו מהכתם שנפל עליו במשפחה. הכולל מחזיק את עצמו יפה יפה, גם בזכות קינת הסופרים שהתפתחה בין האחים של שימן, שהחליטו גם הם להשתתף בהחזקת הכולל. לא מגיע להם, מעל כולם, שימן עצמו, שקיבל כל כך הרבה כבוד מהצבוע של אביו, שכבר לא היה יכול לסרב לתרומה קבועה ומכובדת, אף להזכור מיוחד בשלט שהוצב בכולל. ובלילות, כשאני עולה על משכבי, אני חולם לעתים לרב ולבל שיושב בגן עדן, במחיצת רבי המובק, רב אברום גניחובסקי, זכר צדיק לברוכה. הראשון אומר לי, איך הצלחת לאכול את העוגה וגם להשאיר אותה שלמה? גם להוציא את הכסף וגם להוציא את הבן שלי בכבוד? נו טוב, אני מקלר, לא? ולצידו, רבי אברום קניחובסקי שמחייך אליי ואומר, כל מה שנגזר על בן אדם לקבל, הוא יקבל. לפעמים רואים את זה, ולפעמים לא. אבל להאמין, אנחנו תמיד צריכים.